למעשה אנחנו נמצאים באמצע סיפור, בסיפורי מעשיות. זה נקרא מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. בגלל שגם שבועיים לא למדנו, שלושה שבועות לא למדנו את זה, וגם יש חדשים, אז נעשה הקדמה. נגיד מה הנושא של הסיפור, ובעזרת השם נמשיך אותו. בסיפור רבנו מספר מקרה שקרה, מעשה שהיה. מלך אחד, הגיע הזמן של המלכה ללדת, והיא הולדת את הבן מלך. באותו זמן, ביחד, גם אחת השפחות שבבית הארמון של המלך, גם כן ילדה. אז נולדו למעשה שני תינוקות, אחד בן מלך ואחד בן שפחה. והמיילדת, שילדה את שניהם, רצתה לראות מה יקרה מזה. ומה היא עשתה? החליפה אותם. את הבן מלך היא שמה אצל השפחה, ואת הבן שפחה היא שמה אצל המלך. וכך הם גדלו, שבעצם הבן מלך האמיתי גדל בתור בן שפחה, והבן שפחה גדל בתור בן מלך אמיתי. ולמעשה, חוץ מהמיילדת, אף אחד לא יכול לדעת את זה בעולם, שקרה כזה דבר. אבל, בהמשך אומר רבנו, שאנשים בדרך כלל אוהבים לגלות סודות, והמיילדת גילתה את הסוד הזה רק לאחד. כי יש כלל, שאומרים לבן אדם, אל תגלה סוד, אז הוא מבין שלאחד מותר לו לגלות את זה. ואומר לו, אבל אל תגלה את זה לאף אחד. אז גם הוא מבין, גם השני מבין שלאחד מותר לו לגלות את זה. וכך מתחילות השמועות בעולם. ככה זה הדרך שמתחילות שמועות בעולם. והתחילה להיות שמועה שהבן מלך בעצם זה לא בן מלך, באמת זה בן שפחה. והבן שפחה הוא בעצם הוא הבן מלך האמיתי. אבל לא ידעו את זה בבירור. לא היה ראיות לזה, רק הייתה שמועה כזאת. בגלל שהשמועה הזאת התחילה להתפשט, וזה הגיע לבן שפחה שהוא בעצם בתור בן מלך. והוא אמר, הרי הוא יכול לקחת ממני את המלוכה. והוא התחיל לרדוף אחריו ולצער אותו, עד שהוא הגיע לסכנה. הבן מלך האמיתי שהוא כבן שפחה הגיע לסכנה ואז הוא ברח. הבן מלך ברח, הוא היה חייב לברוח. ובשעה שהוא ברח, אז הוא היה צריך לעזוב את הבית ואת העיר ואת המקום שהוא היה, והיה לו צער מהדבר הזה. ואז הוא התמרמר על זה. היה לו, בתוכו היה התמרמרות. ומה היה ההתמרמרות שלו? הוא אמר כך, אם אני באמת הבן מלך, כמו שהשמועה אומרת, ודאי שלא מגיע לי לברוח. ואם אני הבן שפחה, מה רוצים ממני? אני לא ביקשתי שום דבר, לא ביקשתי להיות בן מלך. תנו לי לחיות כבן שפחה, לא אכפת לי. אני לא הולך לחפש גדולות ונפלאות ממני. תנו לי לחיות כבן בן שפחה. ואז יש פה לשון שרבנו נוקט בלשון מאוד מאוד חריפה. ועד לכאן המעשה הגענו בסיפור. עד מעט נחזור קצת על המשמעויות העמוקות. רבנו אומר פה לשון מאוד חריפה. הוא אומר, הוא מחמת שהיה לו צער על הדבר הזה, שהוא גורש מהמדינה שלו, והוא מרגיש שהוא גורש בחינם. אז הבן אומר, אז נקרא את הלשון. הוא אמר, על מה ולמה מגיע לי זאת להתגרש? כלומר שמגרשים אותי. אם אני הבן מלך, בוודאי אינו מגיע לי זאת. ואם איני הבן מלך, גם אינו מגיע לי להיות בורח בחינם. כי מה חטאי? והרע לו מאוד. ומחמת זה לקח עצמו אל השתייה והלך לבית הזונות ורצה לבלות בזה ימיו להשתכר וללכת בשרירות ליבו מחמת שנתגרש בחינם. למעשה עד כאן אנחנו הגענו בסיפור. רק קצת נזכיר את הפנימיות, את העומק של הדברים. כי כמו שאמרנו בעבר, כמה וכמה פעמים שהסיפורי מעשיות למעשה זה תורות וחוכמה מאוד מאוד עמוקה שרבנו ילביש את זה בדרך של סיפור. אבל הסיפור למעשה זה תחפושת. זה רק מבחינה של מלבוש לדבר יותר פנימי, יותר עמוק. ובכל סיפור אנחנו תמיד צריכים לראות למעשה הדמויות והמהלכים של הדמויות, למה הם מרמזים. אז כבר דיברנו על זה, שהבן מלך והבן שפחה למעשה מרמזים על שתי בחינות שיש, שהקדוש ברוך הוא שם בבריאת העולם. המיילדת למעשה זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, כי היא החליפה, עשתה את כל החילוף הזה. ומה זה הבן מלך? הבן מלך זה, נקדים ונגיד, שבאמת אפשר להסתכל על זה בהרבה בחינות, על הדבר הזה. אנחנו דרך כלל משתדלים להסתכל על זה בפנימיות, מה שקורה בתוכנו. אז הבן מלך זה הנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לכל יהודי. ועל זה אנחנו אומרים בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה וראתה, אתה יצרת וכו'. אז זה בחינת הבן מלך. הבן שפחה כי הקדוש ברוך הוא רצה שבעולם הזה אנחנו נהיה במלחמה, בהתמודדות בין הטוב ובין הרע, וכדי שנהיה במלחמה הוא נטע בתוכנו בן שפחה, והבן שפחה זה הנפש הבהמית. זאת אומרת, כל הרצונות של העולם הזה. למעשה, כל עוד האדם בעולם הזה, תמיד יש מלחמה בין הנשמה האלוקית ובין הנפש הבהמית. מה רוצה הנשמה האלוקית? הנשמה האלוקית מצד עצמה מחפשת את האמת, מחפשת את הטוב, מחפשת את הקרובה לקדוש ברוך הוא ולתורה וכן הלאה. ומה הנפש הבהמית? אז לא צריך להאריך בזה, גם בדור שלנו לא כל כך צריך להאריך בזה, כי זה הדברים ידועים, אבל בפשטות, מה שהנשמה האלוקית רוצה צריך לשים מינוס. היא רוצה בדיוק הפוך. באמת החיים שלנו בגלל זה מאוד לא פשוטים, כי אנחנו נמצאים בהתמודדות מאוד מאוד חריפה. עוד מובא בספרים שבדור שלנו בפרט זה מלחמה מאוד מאוד גדולה בין שני הכוחות האלה. הזכרנו את זה שהיה מעשה אצל רבנו פעם, הוא היה בחתונה והיה שם הבתחן, והבתחן עשה הצגה. אז עוד לא היו תזמורות, אז לכן היו אנשים מיוחדים שהיו עושים, מסמכים את החתן והכלה. ואז הבתחן עשה הצגה כזאת ולבש פעם בגדים של רב, פעם בגדים של כומר. אז כשרבנו ראה את זה, אז הוא אמר, ככה זה האדם. פעם הלך, פעם גלח. גלח ביידיש זה כומר. אז הוא אמר את זה בחרוז, פעם הלך, פעם גלח. אז זה הבחינה שהקדוש ברוך הוא בעצם הוריד אותנו לעולם הזה, לתוך ההתמודדות הזאת, לתוך המלחמה, לתוך המלחמה הזאת. פה רבנו אומר לנו עוד דבר. מי ששולט, מי שנקרא בן מלך בהתחלה, זה דווקא בן שפחה. ורבנו אומר שלמעשה הנקודה הזאת היא נקודה מיסודות הבריאה. הנקודה שהבן שפחה שולט בתחילה. רבנו שדיבר על הסיפור הזה, אז הוא אמר שמי שיודע את הסוד של החילוף של הבן מלך והבן שפחה, יודע למה בארץ ישראל, קודם כל זה היה לשבעת העמים. הכנעני, החיתי, החיווי וכו'. למה שבעת העמים שלטו? כי לכאורה ארץ ישראל נקראת ארמונו של מלך. אם זה ארמונו של מלך, המלך צריך להיות פה. או הבני מלכים צריכים להיות פה. ועם ישראל זה, ארץ ישראל, מבריאת העולם היא מיועדת לנו. ואנחנו רואים שאף על פי כן, 2500 שנה עם ישראל לא היה עם של קדושה פה בארץ ישראל. אז אמן הוא אומר, איך זה יכול להיות ולמה זה קרה הדבר הזה? אז הוא אומר, זה הסוד של החילוף של הבן מלך ובן השפחה. אצלנו איך שהדברים מצטיירים ונעשים בתוכנו זה שכל אדם, כל אדם, ככה הקדוש ברוך הוא עשה את בריאת העולם, היצר הרע קודם ליצר הטוב. קודם כל האדם חווה ומכיר בחייו את היצר הרע, ורק לאט לאט, עם הזמן, מתי שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה, אז אנחנו נפגשים בעצם עם היצר הטוב. אבל קודם כל אנחנו רודפים שנים על גבי הרבה שנים, באמת, במצב המתוקן, כמה זמן צריך להיות עם היצר הרע עד שמגיע היצר הטוב? המצב הרגיל, המצב המתוקן של העולם. כמה זמן זה צריך להיות? 13 שנה, אצל הבנים 13 שנה, אצל הבנות 12 שנה. והסיבה היא, הסיבה, זה, למעשה, זה העומק של כל העניין של בר מצווה. הבר מצווה, מדוע ילד בן 12 וחצי לא מחויב במצוות? יום אחד לפני גיל 13 הוא לא מחויב במצוות. רק הגיעה שקיעת החמה של היום הולדת שלו גיל 13, פתאום הוא נהיה מחויב במצוות. מה הסיבה? מסביר רבנו אריה הקדוש שאז הוא מתחיל לקבל את הנשמה האלוקית. אז מתחילה להצטייר, אז אפשר לחייב אותו במצוות. לפני זה אין לו נשמה אלוקית, הוא לא יכול להיות חייב במצוות. הוא עדיין לא במציאות רוחנית ונפשית שהוא יכול לקיים מצוות. לכן הילדים לא מחויבים במצוות. ועל זה התורה אומרת, יצר האדם רע מנעוריו. אז אנחנו רואים שגם במצב הכי הכי נורמלי בעולם, הכי רגיל בעולם, המצב הוא שקודם כל היצר הרע שולט. זה הבן שפחה שמקבל את המלוכה לפני הבן מלך האמיתי. לאט לאט זה מתגלה. אבל צריך לדעת, כמו שאנחנו רואים את זה היום הרבה מאוד בדור שלנו, שזה לא חייב להיות כך. יש היום הרבה שהבר מצווה שלהם בגיל 20, יש כאלה בגיל 30, יש כאלה שעשו בר מצווה בגיל 50, וגם יותר מגיל 50. פתאום מגלים, פתאום זה מתגלה בתוכם. למה זה כך? זה מסודות הנשמות, סודות ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם לרוץ ולחשוב שהוא רק בן שפחה, הוא לא מכיר עדיין את הנשמה האלוקית שבתוכו, הוא רץ הרבה אחרי הבחינה הזאת, ויום אחד, כשהקדוש ברוך הוא מחליט, הוא מגלה את זה. פתאום זה מתגלה לאדם, וזה סוד השמועה. כי המיילדת, הדמות של המיילדת שהחליפה את זה, זה בעצם הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה רמז על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא שזה נקרא המיילדת. ככה הדברים נולדים בעולם. והמיילדת בעצמה היא הולכת ומספרת על החילוף הזה. בהתחלה זה רק בגדר שמוע. הבן מלך אמיתי לא בטוח, הוא לא יודע בוודאות שהוא בן מלך, יש לו ספק. על מה זה מרמז הספק הזה? זה מרמז על המציאות שלנו בעצמנו, שלוקח לנו גם שמתחיל להתגלות, תודה רבה, שגם שמתחיל להתגלות לנו, שיש לנו בעצם עוד מציאות בתוכנו, צריך לדעת, זה עדיין לא ברור לנו בוודאות. בעצם אנחנו לא יודעים על עצמנו אם אנחנו בן מלך או בן שפחה. האם באמת, מה הכוח השולט בתוכנו? ואנחנו יכולים לראות את זה. יש רגעים או זמנים, מצבים, שבן אדם מרגיש עכשיו, אני כל כולי רק רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. הכוונה להתחיל ממדרגת רבי שמעון בר יוחאי, בשם רק לעלות הלאה, להלאה, אני רוצה להיות מלאך ומעל מלאך. אבל שעתיים אחרי זה, יום אחרי זה, לא משנה. פתאום האדם רוצה לנסוע לתאילנד, זה מתקשר לסוכן נסיעות שלו, הוא אומר לו, תזמין לי טיסה דחופה, אני תוך שעתיים צריך להיות על המטוס. למה? הוא רוצה להיות אדמור של 3,500 גויים, כי הם לא יודעים לחדש דברים בעבירות, הם מאוד מצומצמים, הם לא יודעים. צריכים מוח יהודי, נשמה יהודית שתחדש להם את זה. אז זה הבחינה שזה עדיין בגדר שמוע. למעשה, כל הסיפור, עדיין הבן מלך לא יודע שהוא בוודאות שהוא הבן מלך אמיתי. מה זה מרמז אצלנו? זה מרמז אצלנו שאנחנו חצויים. פעם הלך, פעם גלח. פעם אנחנו רוצים את האמת הכי גדולה, ופתאום אנחנו רוצים בדיוק הפוך, וזה אנחנו נעים בין זה לזה. למעשה, המהלך של החיים שלנו זה לזכות להגיע למדרגה, למציאות, שרק הבן מלך האמיתי הוא זה שמאיר בתוכנו, הוא זה ששולט בתוכנו. והרבנו מספר סיפור, הסיפור הוא ארוך, עם הרבה מאוד פרטים, ורק בסוף הסיפור הבן מלך אומר, ועכשיו אני יודע שאני הבן מלך האמיתי. זאת אומרת, עכשיו הוא קנה בשלמות את המדרגה הזאת שמאיר בתוכו ומחיה אותו רק הבחינה של הנשמה האלוקית. הוא הצליח לדחות לגמרי, להוציא מתוכו לגמרי את הנפש הבהמית. אז למעשה כל זה המסלול של החיים שלנו. זה כל מה שאנחנו עוברים, זה לזכות לגלות את הבן מלך האמיתי שבתוכנו. ורבנו אומר שהבן מלך היה צריך לברוח. מה זה הבריחה? גירשו אותו מהמדינה, רדפו אחריו. ברגע שמתחילה להתגלות הנשמה האלוקית שבאדם, צריך לדעת על כל אחד מאיתנו עובר הבריחות האלה. מדוע? כי צריך לדעת שיש פה סוד מאוד גדול. אנחנו רק נדבר על זה קצת. היצר הרע, יש לו טענה כנגדנו. הוא אומר, מה אתה עושה עכשיו? מה אתה, פתאום אתה הולך לבית כנסת, אתה הולך לשיעור תורה, מה אתה השתגעת? אתה היית חסיד שלי כזה אדוק, מה היה חסר לך? תגיד, מה, לא הייתי אדמור טוב שלך? אומר היצר, לא נתתי לך חיות, שמחה, עושר, מסיבות, מה הכל נתתי לך? מה אתה עוזב אותי? ואז היצר הרע מתחיל לרדוף אחרי בן אדם, וזה, אנחנו לא יודעים את זה. זה דברים שאחרי המסך של הבריאה, של המציאות שלנו. רק אנחנו מתחילים להרגיש מיניות, מתחילים להרגיש כל מיני שערות וקשיים והתמודדויות, ניסיונות שעוברים עלינו. כל הקשיים וכל הניסיונות, זה בא בזמן הזה שהבן מלך האמיתי, היהודי, מתחיל לגלות את הנשמה האלוקית שבתוכו, ואז מתחילה בעצם המלחמה וההתמודדות. כי עד אז, זה לא ממש מלחמות והתמודדות, זה רק ההכנה. המלחמה האמיתית שבתוכנו זה בין הבן מלך, בין הבן שפחה, בין הנשמה האלוקית ובין הנפש הבהמית. ואחד הדברים זה שצריכים לברוח. מה זה העניין של הבריחה? העניין הזה של הבריחה, שאדם מרגיש שמגרשים אותו ממקומו. זה לא חייב להיות גירוש במקום הגיאוגרפי והפיזי. יכול להיות שאדם ירגיש שמגרשים אותו גם בתוך הבית שלו. מה הכוונה? אין לו מנוחת הנפש, אין לו שלווה, הוא לא מוצא את עצמו. פתאום חושך, פתאום אור, יום אחד הוא מרגיש את החיות הכי גדולה, ופתאום הוא מרגיש את הצמצום הכי גדול, עובר עליו המון המון ניסיונות וקשיים בדבר הזה. עכשיו, הבן אומר פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. אומר, ועל זה הורע לו הדבר, הוא התמרמר על הדבר הזה. מה זה ההתמרמרות הזאת? ההתמרמרות הזאת זה דבר שקיים בתוכנו. קשה לנו לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה מאיתנו? צריך לדעת, גם אם אנחנו לא אומרים את זה בפה, וגם לא חושבים את זה במחשבה, הנפש יש לה את הטענה הזאת. לכל יהודי יש את הטענה הזאת בנפש. באיזשהו מקום, הנפש שואלת את הקדוש ברוך הוא, תגיד, מה אתה רוצה? אני נשמה אלוקית? תשים אותי במקום שלי. אני נפש בהמית, שים אותי במקום שלי. אני לא אכפת לי, שים אותי איפה שאתה רוצה שאני אשים אותי. אבל למה אני פעם אחת בארמון המלך, ופעם אחת אני לא יודע, הולך לאיזה שיגעון. למה זה עובר עליי בצורה כזאת? וזה מעורר אצל האדם התמרמרות. ההתמרמרות הזאת זה למעשה איזושהי נקודה פנימית מאוד, מאוד מאוד עמוקה. כתוב בספרים הקדושים, שמה השורש שלה, מה השורש של הנקודה הזאת? האדם כועס על הקדוש ברוך הוא. רק מה, לא כל כך נעים לנו, חוף אנחנו, יש לנו עירת הכבוד כלפי הקדוש ברוך הוא. אז הרב דסלר, אחד מגדולי הדור לפני שתי דורות, אז הוא כותב בספר שלו, מכתב מאליהו, אז אומר הרב דסלר, לא נעים לנו להגיד לקדוש ברוך הוא שההנהגה שלו לא מוצאת חן בעינינו, אז מה אנחנו עושים? אז הוא אומר כך, אז אנחנו משליחים את כל הכעסים, את כל ההקפדות שלנו בעולם הזה. מה הכוונה בעולם הזה? פתאום מתרכזים על מישהו. פתאום אדם מרגיש שהוא, לא יודע, הבן אדם הזה, היום בבוקר הוא לא חייך אליי. כמו שאני יודע שהוא צריך לחייך אליי, משהו ב... אבל הוא כן אמר לך שלום. כן, הוא אמר לי שלום, אבל בזווית של הפה שמתי לב שזה לא כמו כל בוקר, ואז פתאום יוצאים עליו כעסים והקפדות על הבן אדם הזה. למה יוצאים עליו כעסים והקפדות? אומר הרב דסלר, דבר מאוד חריף. כל הכעסים והקפדות באמת זה כנגד הקדוש ברוך הוא. רק מה, לא נעים לנו. אז אנחנו מורידים את זה לתוך מציאות העולם הזה. אז זה לדעת, כל העבודה שלנו, ובפרט עכשיו בדור שלנו, זה לזכות לעבוד על מידת הכעס. זה הדבר הכי הכי גבוה, זה לזכות לעבוד על מידת הכעס. רבנו יש לרבנו לשון, אם הופכים כעס לרחמנות, ממשיכים אורו של משיח בעולם. שימו לב, עכשיו כולם שואלים, מי זה המשיח, מתי הוא יבוא, אם הוא אשכנזי, אם הוא ספרדי, ליטאי, חסיד, אולי הוא שסליק, אולי בכלל הוא מזרחניק, אולי הוא חילוני, מעניין מי זה, איפה הוא גר. אז זה לדעת, כשהוא יבוא, הכל יתברר. אנחנו לא צריכים לחפש את הכתובת שלו, את המוצא שלו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להביא אותו. כשהוא יבוא, יהיה הכל טוב. יהיה המצב אחר לגמרי בעולם והכל יהיה טוב. השאלה היא, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להביא אותו? אז יש כאלה שאומרים, צריך לעשות עבודות גדולות, לא לאכול ימים ולילות, ונלך להרים, ונצעק על ההרים. רבנו אומר לנו, לא. אתה הרבה יותר פשוט. תתגבר על מידת הכעס שלך, תביא את המשיח. רק על ידי התגברות מידת הכעס אתה יכול להביא את המשיח בעולם. ולמעשה יש בזה יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. כל העבודה שלנו, יש ברוך השם, הקדוש ברוך נתן לנו תורה ומצוות וחוכמה ואין סוף לימוד. הכל זה דבר גדול מאוד. וכל מי שזוכה לעסוק בזה, ודאי שזה דבר גדול מאוד. אבל צריך לדעת, הזוהר הקדוש אומר שכל המצוות, תרי"ג מצוות, הזוהר קורא לזה תרי"ג עיתין. עיתין זה בארמית עצות, תרי"ג עצות. עצות למה? לתקן את המידות. באנו לעולם הזה כדי שנזכה שהנשמה האלוקית תאיר בתוכנו, מה אנחנו צריכים? לתקן את המידות שלנו. לתקן את הכעס, את ההקפדה, את הקנאה. ברגע שאנחנו זוכים לתקן את זה, אנחנו זוכים לתקן את הכעס ואת ההקפדה ואת הקנאה בזולת. הרבה פעמים כזה סוג של אכזריות וכן הלאה. אבל זה, אומר רבנו, כל העולם בעצם עומד על הנקודה הזאת. יהודי פעם אחת שבר את הכעס, ביזו אותו. ביזו אותו. וזה היה בדרך כלל שהקדוש ברוך הוא שולח ביזיונות, זה גם צריך לדעת, זה בדיוק בזמן הנכון, בפינה הנכונה. יש זמנים שיבזו אותנו, מה אנחנו נראה? זה שעכשיו ביזה אותנו, נראה שם הוויה מעל הראש שלו מרחף. אנחנו נראה שמות אלוקים. הכל יהיה פה שמות קדושה, איזה אורות, כל מה שהוא מבזה אותי, הכל לטובה. כתוב בלקוטי בוהר"ן. עיקר התשובה, ישמע ביזיונו ידום וישתוק. יש זמנים שאנחנו יכולים לקבל את זה ככה. ויש זמנים שזה בדיוק כמו חץ שמפלח את כל המסכים של הלב, נוגע בנקודה הכי רגישה שלנו, ובאותו רגע, אם אנחנו לא יורים בשני, זה סייעתא דשמיא. זה שאנחנו לא יורים בשני, או שמים לו איזה ביטן חבלה, זה רק בא מציאת סייעתא דשמיא. זה צריך לדעת. זה מה שאנחנו לא מרביצים אחד לשני כל יום, זה הקדוש ברוך הוא פשוט מרחם עלינו. שלא נלך כל היום מכות. אחרת כל המדינה הייתה הופכת להיות איזה מכון של קראטה או משהו כזה. כל אחד היה עושה חגורות בקראטה רק להרביץ לשני. אבל אני שומר רחם עלינו, בנקודה הזאת. סיפר לי, זה יהודי, הוא מאוד מאוד חזק, בן אדם שיש לו איזה, יש לו כוח גופני לא, לא, לא רגיל, לא טבעי. אבל ברוך השם, לפני שהוא חזר בתשובה, אני יכול לספר לכם, אף אחד במדינה לא היה מתעסק איתו. גם הארגוני פשע הכי מסוכנים גם כן לא היו מתעסקים איתו. היה הכי משוגע בין המשוגעים הוא היה. אז אבל ברוך השם, עכשיו הוא זיכה אותו, הוא חזר בתשובה, והוא יודע, כל המידות שלו זה אש. אז הוא סיפר לי, תקופה הייתי לומד אותו ביחד, אז הוא אמר לי שהוא חייב לעשות עבודות קשות, ובאמת הוא היה עושה עבודות של מסירות נפש. 2 בלילה היה טובל במעיינות, בשיא החורף בירושלים, לשבור את כל הכעסים וההקפדות שלו. והוא אומר, וכל פעם הוא סיפר לי על העבודות שלו, וברוך השם, באמת הצליח, אדם משתדל, אדם מצליח. יום אחד הוא בא אליי, אמר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך מה קרה לי השבוע. אמרתי לו, מה קרה? אמרתי, אני נוסע בדרך, ופתאום בא רכב, חותך אותי בצורה מאוד מאוד מסוכנת, כמעט הייתה תאונה, בנס לא הייתה תאונה. הוא אומר, בסדר, זה עורר בתוכי הקפדות על הנהג הזה שהוא נוהג בצורה כזאת, אבל בסדר, קורה. אומר, הנהג הזה שעשה את זה יוצא מהאוטו, ומתחיל לקלל אותי כאלה כללות, ואני אמרתי, רצחת וגם ירשת? גם אתה כמעט עשית פה תאונה וגם עכשיו אתה מקלל אותי? אומר, באותו רגע, ככה הוא ספר לי, באותו רגע אני ידעתי שאני חייב לעזור לנהג הזה להגיע לתיקון הנצחי שלו. אומר, אני יצאתי מהאוטו, עצרתי את האוטו, יצאתי, הלכתי אליו. עכשיו, צריך לדעת, אבל אדם הזה, מכה אחת הוא יכול, במקרה הטוב, לשלוח אותו לאיזה שנה לבית חולים. אבל הוא אמר, אני לא הולך עכשיו לשלוח אותו לשנה לבית חולים, אני אעשה לו טובה יותר גדולה. אני הולך להביא אותו לתיקון הנצחי שלו. אומר, אני הולך ואני ברור לי שאני הולך להרוג אותו. אומר, באמצע הדרך, גם הוא אומר לי, באמצע הדרך, פתאום אני תופס, מה אני הולך לעשות? אומר, כל כך ניבלתי מעצמי, אומר, הסתובבתי לאוטו, רצתי לאוטו, וברחתי משם. אומר, הוא חושב שפחדתי ממנו. אני לא פחדתי ממנו, פחדתי מעצמי, אומר לי. אז המלחמה הזאת, אחר כך דיברנו על הנקודה הזאת, המלחמה הזאת, אנחנו רואים איזה מלחמה עוצמתית, עמידות בתוכנו, צריך לדעת, זה מלחמה כל החיים שלנו. כל החיים שלנו. כמה שאדם משתדל, עוד פעם נופלים, אבל כל עוד אנחנו משתדלים, צריך לדעת, אנחנו תמיד נקראים מנצחים. שאלתי מכמה מצדיקים שבדור שלנו, מהרב אלן שליטה, מהאדמור מפוריסוב, אז כמה וכמה פעמים שמעתי שהם אמרו, נקודה מאוד מאוד חשובה בדבר הזה. אם האדם עושה השתדלות, משתפלל על זה, משתדל, ברגע שאדם גם נכשל בתוך ההשתדלות, זה לא נקרא באמת כישלון. למה? כי טבע המציאות, הטבע שלנו, בהכרח שחייבים ליפול, רבי נתן אומר, אלפים ורבבות פעמים, עד שמצליחים לתקן את זה. אבל אם זה בתוך ההשתדלות של האדם, אז האדמו"ר מפוריסוב פעם אמר לי, גם זה הקדוש ברוך הוא יחשיב לו בעצם כעבודה וניצחונות. מדוע? כי האדם עושה, אנחנו עושים את שלנו. אי אפשר, אנחנו לא מלאכים. העולם הזה אנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא מלאכים. עולים, יורדים, עולים ויורדים. אבל ברגע שאנחנו נמצאים בתוך ההשתדלות, אז באמת הירידות עצמם הן לא ירידות באמת. גם הירידות בעצמם הן לא ירידות. וזה מציאות העולם. אין בן אדם בעולם שנהיה מלאך. באנו לפה למלחמה. אז זה מה שרבנו אומר, רבנו אומר שמחמת שהיה לו קשה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא עושה לי ככה? למה הוא מגרש אותי בחינם? על זה הוא נפל לתאוות של העולם הזה. וכמו שדיברנו על זה לפני שבועיים או שלושה, דיברנו על הנקודה הזאת שפה יש נקודה מאוד מאוד עמוקה, שצריך הרבה הרבה להתבונן בה. למעשה, התאוות שיש לנו של העולם הזה, התאוות המיותרות, יש תאוות ששייכות לקדושה, יש תאוות מיותרות של העולם הזה, השורש של התאוות זה לא באמת התאווה. מה זה? העולם הרגשי שלנו, תסכולים רגשיים שיש לנו. מתסכולים רגשיים אדם נופל לתאוות העולם הזה. כשאנחנו לומדים לבנות ולתקן בתוכנו את העולם הרגש שלנו, ממנה אנחנו גם מתקנים את עולם התאוות שלנו. כי זה אבא תליה. וכמו שהזכרנו את זה, לפני הרבה שנים ראיתי מחקר פסיכולוגי שחקרו את התופעה שאנשים יש להם אכילה מאוד מאוד לא במידה. אנחנו יודעים, יש כזה מצב, אנשים פתאום נתקפים בזה, בולמוס של אכילה ולא יכולים לעצור את עצמם. אז הפסיכולוגים חקרו את זה. מדוע יש את המציאות הזאת? ומה הייתה המסקנה שלהם? מה הייתה המסקנה שלהם? זה אנשים שחסר להם אהבה. אנשים שחסר להם אהבה נופלים לתאוות אכילה. זה מה שרבנו אומר פה. היה לו בעיה בעצם בעולם הרגש שלו, הוא לא הסתדר עם הקדוש ברוך הוא. הוא כועס על הקדוש ברוך הוא. הוא כועס על הקדוש ברוך הוא, לקח את עצמו אל השתייה והלך אל בית הזונות. נפל לתוך עומק התאוות של העולם הזה. לכן יש עניין מאוד מאוד גדול, ובדור שלנו זה למעשה כמעט כל התיקון של הדור שלנו, זה נקרא תיקון עולם הרגש שלנו. התורה והצדיקים צריכים ללמד אותנו איך לתקן את עולם הרגש שלנו. אבל למעשה, זה מאוד מעניין, שיש שיחה בשיחות הר"ן, ורבנו שואל, איפה נמצא הגן עדן ואיפה נמצא הגיהנום? ככה שרבנו שואל. אז רבנו אומר תשובה נפלאה מאוד. איפה זה נמצא? בלב. המצב של הלב, הרבנו אומר, שאדם מאושר, שמח, רגוע, אישור, שלוות הנפש, אדם נמצא בגן עדן.
מעין גן עדן.
מה?
מעין גן עדן.
בוודאי, בוודאי. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ודאי שלעתיד לבוא, כל זה, זה מתגלה בהרבה יותר הערה. אבל מה ששייך למציאות שלנו בעולם הזה, למעשה הגן עדן זה מצב הלב. זה השמחה, העושר. מה זה הגיהנום? אומר רבנו, הגיהנום, הוא אומר שני בני אדם יושבים אחד ליד השני, אוכלים את אותו, אוכל אחד בגן עדן, אחד בגיהנום. זה ככה רבנו אומר את זה. מה זה הגיהנום? הגיהנום זה למעשה שאנחנו נפגענו בעולם הרגש שלנו. כמה פעמים הזכרנו את זה, שזה שלוש נקודות שורשיות שממנה זה יוצא כל הענפים של הגיהנום, של הגיהנום בתוך הלב. אחד זה כעס והקפדה, אחד זה עצבות וייאוש ופחדים וחרדות. למעשה השלוש נקודות האלה, אם אנחנו נשים לב, כמעט כל העולם סובל מזה. או כועסים מאוד, או עצובים מאוד, או מפחדים מאוד. ולצערי לרב, יש כאלה שיש להם כמה דברים. היום מי שיסתכל על לוחות מודעות בכל מקום, אז אם תשימו לב, אתם יודעים מה המודעה שהרבה אחרי הרבה חוזרת? סדנה לטיפול רגשי. כל העולם, כולם היום מחפשים טיפולים רגשיים. הזכרנו את זה. לפני כמה שנים, אמר לי ידיד שלי, הוא פסיכיאטר בכיר, אז הוא אמר לי ש80% בין 70 אז, נכון לאז, מישהו אחר כך אמר לי שזה יותר, נכון לאז, בין 70 ל-80 אחוז במדינת ישראל משתמשים בתרופות הרגעה למיניהם. טבעי, הומופתי או כימי. לקח את הכל ביחד. אנחנו רואים, אפילו ילדים היום לא יכולים לשבת בכיתה. הם מסכנים, נותנים להם ריטלין. אין ברירה. אף אחד לא, כולם לא רגועים. זה אש פנימית. עכשיו, אם נמקד את זה, איפה כל זה נמצא בעצם? בעולם הרגש שלנו. הכל זה ברור בתוך עולם הרגש שלנו. צריך לדעת שעיקר העבודה שלנו זה איך אנחנו זוכים לתקן את עולם הרגש שלנו. וכל העושר של האדם באמת נמצא שם. היצר הרע אומר לבן אדם, תשמע, אם אתה תיסע להימלאיה, תטפס שם על איזה הר גבוה, לא על האברסט, אבל כבר אתה שם תשיג את עולם הרגש שלך. המסכנים, אנשים נוסעים עד לשם, מטפסים, הולכים שבועות ומטפסים על הרים, מגיעים למעלה, קצת מתעייפים בדרך, כבר בטושטשים, אז הם כבר לא יודעים, אז הם מאמינים שבאמת תקנו את זכו לאושר האמיתי שלהם. אבל זה לדעת, רבנו אמר, איפה האוצר האמיתי של האדם נמצא? איפה זה נמצא האוצר האמיתי של האדם? מה? היה סיפור שהיה יהודי באוקראינה, שחלם, יום אחד הוא חלם חלום, שמתחת לגשר באוסטריה, והוא ראה ממש את הכתובת בחלום, הוא ראה את הכל, יש גשר, יש שם נהר ויש גשר, ומתחת לגשר זה יש אוצר. אז הוא אמר, שווה לי לנסוע עד לשם, להביא את האוצר. הגיע עד לשם. הוא אמר, טוב, ביום אני לא יכול לחפש את זה, הגיע בלילה. בלילה, 2 בלילה, הוא אמר, שם אני אחפש את זה. התחיל לחפש מתחת לגשר את האוצר. פגש אותו, למזלו, הטוב או הלא טוב, ופגש אותו שפתאום נתקל בשוטר, שוטר התחיל לחשוד בו, אמר לו, מה אתה עושה? הוא ראה שהוא לא יכול להיחלץ מהשוטר הזה, אמר, אני אגלה לו את האמת, נתחלק באוצר. אמר לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני גר באוקראינה, 1,000 קילומטר מפה. ולפני כמה שבועות חלמתי חלום שמתחת לגשר הזה יש אוצר גדול, ואני מרגיש שהחלום הזה אמיתי. לכן באתי לפה לחפש את האוצר, תעזור לי ונחלק חצי חצי. איך שהשוטר הזה שמע את זה, התחיל לצחוק. אמר לו, למה אתה צוחק? אמר, מה אתה מאמין לחלומות? אמר לו, אני מרגיש שזה חלום אמיתי. אמר לו, תשמע, אני לפני כמה שבועות חלמתי חלום שבאוקראינה, בכפר מסוים, בבית מסוים, יש שם אוצר, זה בדיוק הבית שלו. שם יש אוצר. אני לא שמתי לב לחלום הזה. מה אתה שם לב לחלומות? תחזור הביתה. זה הסיפור של רבנו. מה רבנו רצה לספר לנו בזה? אנחנו חושבים שהאוצר נמצא 1,000 קילומטרים. לא, הוא נמצא בתוכנו האוצר. אבל רק צריכים לגלות את האוצרות שיש בתוכנו. ורבנו מגלה לנו מהו הגילוי של האוצר, כי עד כאן זה משל. מה זה הנמשל? הנמשל זה לגלות את הגן עדן שיש לנו בתוך הלב. זה נקרא תיקון הלב. רבנו, יש לשון בסוף ליקוטי מוהר"ן, שרבנו אומר, כל מה שבאתי לעולם זה לעזור לכם להגיע לתיקון הלב. אז להפריח את הלב. לכן ברסלב זה לב בשר, לב שחי. ומה זה החיות האמיתית של הלב? החיות האמיתית של הלב, אם זה כעס והקפדה, זה מהצד הלא טוב, אז זה רחמים, זה הרצון לתת, זה להרגיש חסד כלפי הזולת. זה הכעס והקפדה. ייאוש ועצבות, מה זה ממול זה, כנגד זה? שמחה ותקווה, אופטימיות, לדעת שלא משנה מה יהיה, בסופו של דבר הכל יתהפך לטובה. כנגד פחדים זה ביטחון, שאדם מרגיש ביטחון. מה שלא יהיה, הקדוש ברוך הוא שומר עליי. ואנחנו רואים, יש מצבים בעולם הזה, אבל הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עוזב, יש כלל, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עוזב אדם יהודי. אז זה למעשה התיקון. בדרך הזאת, ככל שאנחנו צריכים לתקן את זה, אז אנחנו זוכרים לגלות את הבן מלך האמיתי שבתוכנו. זה הדרך למעשה לגלות את הבן מלך האמיתי שבתוכנו. אבל עם כל זה, מציאות הלב וכוחות הלב הם כל כך חזקים וכל כך עוצמתיים, שצריך לעבור פה הרבה שנים בעולם הזה כדי ללכת בנתיב הזה עד שזוכרים לתיקון הזה. הכל פעם קצת מתקדמים ליד. אז הבן אומר שהוא לקח את עצמו, וזה המרד, זה שלב המרד, שלקח אתמול לשתייה והלך לבית הזונות, זה השלב שהוא מורד. ובאמת, בשעה שאדם מורד, הוא יכול להישאר במרד הזה 120 שנה. אבל הבן אומר כך, הוא פעם אחת הניח עצמו לשכב וחלם לו. איך שבאיזה מקום, סליחה, קודם לכן, הוא אומר, ונתיישב בדעתו, הבן מלך האמיתי, שלקח עצמו לשתייה, להפקרות, התיישב בדעתו ואמר, עד רבה, אם כן שהשם יתברך יכול לעשות כזאת, להחליף בן מלך ושיעבור עליי כל מה שעובר עליי, הייתכן מה שעשיתי? וכי ככה היה ראוי לי להתנהג כמו שעשיתי, והתחיל להצטער ולהתחרט מאוד על המעשים הרעים שעשה. ומה קרה אחרי זה? ואחר כך חזר למקומו וחזר אל השכרות, מכיוון שהרבן אומר, פעם התחרט, פעם חזר לשכרות. נכון, תמיד אומר שבע יפול צדיק וקם, אבל איך תסביר, איך תתרץ שבע פעמים, היינו חותמים על זה, שיש שבע פעמים.
יש שבע פעמים מרכזיות בחיים, שבין הפעמים האלה שפה ירידות ועליות וירידות, אבל יש שבע נפילות בחיים שממש כאילו צריך ש...
אז זה פירוש אחד. פירוש נוסף, רבי נתן כותב, שבע כפול 10,000. אבל נשים לב, רבנו פה אומר, והתחיל להתחרט, ושימו לב, בוא נסתכל מה החרטה שעוברת בתוכו. אם כן, שהשם יתברך יכול לעשות כזאת, האם אם כן הייתכן מה שעשיתי, וכי כך ראוי לי להתנהג כמו שעשיתי, והתחיל להצטער ולהתחרט. מה בעצם השורש, נקודת החרטה של האדם?
תשובה.
כן, תשובה. אבל מה הוליד את התשובה? אם נשים לב, פה הוא מתחיל, כל ההקפדה שלו, כל הירידה שלו, למה היא הייתה? מדוע הייתה לו הירידה? כי היה לו קשה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. לכן גם ההתעוררות של החרטה צריכה להיות בנקודה הזאת. איפה זה מתעורר? שאדם אומר, רגע, אם הקדוש ברוך הוא עשה לי כך וכך, אז אולי מסתתרת פה איזו טובה גדולה, הוא רק רוצה להיטיב איתי, אז למה מרדתי בו? אולי בתוך מה שהיה נראה לי, גורשתי, עברתי ביזיונות, עברתי דיסיונות, עברתי קשיים, ואז בעצם התעורר הכעס כלפי הקדוש ברוך הוא. החרטה היא כנגד הכעס. אולי בכל אופן הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב בשבילי. אולי אף על פי כן ככה היה ראוי לי להתנהג כנגדו. אני רוצה לספר לכם סיפור מעניין, סיפור לי זה לפני כמה שבועות. ידיד שלי אומר שהכיר איזה זוג, הוא מאמריקה, אז הכיר איזה זוג בארצות הברית. אומר, היה הבחור, עכשיו הם התחתנו, אבל הבחור, הוא היה בן ישיבה וירד לגמרי. בארצות הברית, מי שיודע מה זה המגלצות של ארצות הברית, זה לא כמו בארץ, שם יש מגלצות ערים, יורדים אז יורדים חזק שם, והוא התגלץ במגלצות האלה. ותוך כדי ההתגלצות שלו כבר עזב את הכל, הוא הכיר איזה בחורה. והבחורה הייתה ממשפחה של ניצולי שואה, שהיה להם אנטי מאוד 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 נגד הדת. מסכנים, היה להם מאוד איזה. זה בדיוק הכעס, שימו לב, זה הכעס. ואמרנו, שם באמת אף אחד לא יכול לשפוט ולדון את זה. אבל מי שעבר את זה, זה, אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו מה זה. על כל פנים, והם יהיו זוג. זוג, לא שומעים תורה, מצוות בכלל וכדלה. שלב מסוים שהם הכירו, והיא סיפרה לו על המשפחה וכמה שהיא נגד הדת, והוא אמר לה, כן, גם אני גדלתי כך וכך, והוא מספר לה על האכזבה שלו יש, ולה היא מספרת על הכעס שלהם יש, ובקיצור, מצא מין את מינו, ולהיו בלי זוג אוהבים ונאהבים אחד על השני. יום אחד, ככה הוא מספר, הבחור הוא ידיד שלי מארצות הברית, הוא סיפר לי את זה. אומר שיום אחד הוא ישב איתה, וככה הם מספרים את ההקפדות שלהם, כל אחד מספר את ההקפדות שלו, ויום אחד הוא אומר לה, הוא אומר לבחורה, הוא אחר כך אמר, אני לא יודע אפילו מאיפה זה בא לי הדיבור הזה. יום אחד הוא אומר לה, אולי הגיע הזמן שנפסיק לחוס על הקדוש ברוך הוא. היא ככה, הוא סיפר רק שהיא הייתה בהלם, והתחילו לדבר על הדיבור הזה שיצא מפיו. מה שקרה שהם חזרו בתשובה וברוך השם התחתנו, והיום הם זה, יש להם בית יהודי. אבל שימו להם, זה מה שרבנו אומר, האם כך ראוי לי לעשות? הקדוש ברוך הוא בעצמו שולח לנו בתוך הלב למחשבות לא להקפיד עליו. ומאיפה זה נובע? זה כל הסוד הוא שבעולם הזה בעיניים שלנו נראה שיש רע. יש איסורים, יש צער, ככה העיניים שלנו רואות. זה מצד ההתגלות של המפשטות. אבל לנשמה שלנו יש לה ידיעה עמוקה ופנימית שגם מה שנראה בעיניים שלנו כניסיונות, כצער, כרע, כקשיים, בעצם מאחורי כל זה מסתתרת איזשהו מהלך ואיזושהי כוונה מאוד מאוד טובה בשבילנו, שכל זה טובה נצחית בשבילנו, ויש בזה טובה מאוד גדולה. ובעצם אנחנו באיזשהו מקום נמצאים בין שני הדברים האלה, מתמודדים. פעם אחת כועסים, אחר כך אנחנו חושבים, רגע, אבל בעצם זה לטובה. וככה אנחנו מתנדנדים בתוכנו, מתנדנדים. וזה מה שרבנו אומר, והתחילה בן מלך האמיתי לחשוב ולהרער, אם הקדוש ברוך הוא עשה לי כזה דבר, האם ראוי לי שככה מרדתי בו? מאיפה זה נובע החרטה, הצער? מזה שהוא מתחיל לדון את הקדוש ברוך הוא לכף זכות. וצריך לדעת, יש ספר שנקרא ביאור הליקוטים, אחד המפרשים של ליקוטי מוהר"ן, אומר שם היסוד מאוד גדול. הוא אומר, עיקר תיקון האדם בעולם הזה, זה ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לדעת שמה שהקדוש ברוך הוא עושה, באמת זה לטובתנו. וזה טובה נצחית גנוזה בעצם בכל המהלך ומהלך. אבל לפעמים האדם כבר הכעיס את הקדוש ברוך הוא ועשה לו בלגן יותר מדי גדול, ואז אין זכות לאדם שכבר יעוררו אותו משמיים. אבל ברגע שאין לנו זכות, אז יש את הצדיקים שהם לעולם לא מוותרים לקדוש ברוך הוא. הם תמיד מתפללים בשבילנו. כתוב, יש ספר מאוד חשוב בחסידות שנקרא רבי נחל. הוא אומר, יש לו לשון שמה, והוא אומר, וכבר ידעת שאין לצדיק שום דבר בעולמו, אלא רק להגן על עם ישראל ולעזור לעם ישראל. הוא לא אכפת לו כלום. הוא אומר, ייתן את עצמו וימסור את עצמו, ולא אכפת לו משום דבר. העיקר זה לעזור לעם ישראל. ובאמת ראינו במשך הדורות את המסירות נפש של הצדיקים על כלל עם ישראל. אבל יש מצב שגם התפילות של הצדיק כבר לא מועילות. מדוע? כשיש כתרוג יותר מדי גדול בשבילנו, עלינו, אז גם התפילה של הצדיק כבר לא יכולה להועיל. זה הבחינה שקדוש ברוך אמר למשה רבנו, מה תדבר אליי? מה תצעק אליי? זה לא זמן של תפילה. למה? כתוב בזוהר הקדוש, לא יועילו התפילות שלך. אתה לא יכול לפעול פה בתפילות שלך. ואז הצדיק צריך לעשות דברים יוצאי דופן כדי לעזור לנו, לעזור לנו. דבר אחד, בפשטות זה מובא הרבה הרבה מאוד בספרים, הצדיק מוכן לקבל על עצמו איסורים בשביל כלל עם ישראל. וזה צריך לדעת, זה לא פשוט. אנחנו משתדלים לקיים ואהבת לרעך כמוך. שמעתי מהאדמו"ר מפוריסול לפני הרבה שנים, שהאהבת לרעך כמוך של הצדיקים זה לא ואהבת לרעך כמוך שלנו. כי אנחנו מוכנים, אנחנו ברוך השם משתדלים, רוצים להתחזק בזה. לפעמים אומרים לנו שבן אדם סובל, אנחנו מתפללים עליו, מוכנים לתת צדקה לעני, אדם במשבר, אם אנחנו יכולים, אנחנו נדבר איתו, נעזור לו, נחזק אותו. אבל אנחנו לא נהיה מוכנים לקבל על עצמנו איסורים בשביל יהודי. באמת, גם לא טובים את זה מאיתנו, כי אנחנו לא מסוגלים לזה. אנחנו לא במדרגה שאנחנו יכולים לקבל איסורים בשביל מישהו אחר.
זה בדרך כלל קורה בהתנדבות, אבל לא?
מה?
שבן אדם מקבל על עצמו איסורים.
כן.
בשביל עם ישראל.
כן.
כאילו הוא צריך להסכים לקבל.
היו צדיקים שהיו אומרים לקדוש ברוך הוא.
ביקשו ממנו.
ביקשו את זה מהקדוש ברוך הוא. כן, זה... יש מה... יש המעשה ידוע בגמרא. מה?
עד היום.
כן.
קיים.
עד היום זה קיים. כן. זה... נכון. אז הגמרא מספרת על הבן של רבי שמעון, רבי אלעזר ורבי שמעון. הגמרא מספרת, זה היה כבר אחרי המערה, זה היה אחרי שרבי שמעון נפטר. אז הגמרא אומרת שהיה לו פצעים, וכל היום הפצעים לא הפריעו לו. בלילה...
רבי שמעון או לרבי אלעזר?
לרבי אלעזר. זה היה אחרי פטירת רבי שמעון בר יוחאי. זה קרה לרבי אלעזר ורבי שמעון. אז היה לו פצעים, כל הגוף שלו היה. כל היום, הכל בסדר. מגיע הלילה, הגמרא אומרת, אשתו הייתה מחליפה לו 60 תחבושות כל לילה. עם איזה תרופה מיוחדת, כולו 60 תחבושות, 60 דמים. היה כל הלילה, היה נוזל דמים. אבל אשתו הצדיקה, מסרה את הנפש. יום אחד היא שומעת אותו, לפני השקיעה, אומר, בואו איסורים חביבים. אז היא אמרה לו, אתה מזמין אותה ואני כל הלילה עובדת? הגמרא אומרת, ברכה לאבא שלה. ברכה לאבא שלה. אז מה היה? אז הגמרא מספרת שם שהיו ספנים שהפליגו בים והיה להם שערה, הם היו בסכנה מאוד גדולה. אז הם אמרו, בזכות, ידעו, רבי אלעזר היה ידוע, אמרו, בזכות רבי אלעזר שננצל. ברגע שהם הזכירו את זה, מיד זה. מיד עברה השערה, אז אמרו, אנחנו חייבים לבוא ולהודות לו. הם באו אליו, הם ראו את המצב שלו בלילה, אז הם עזרו לו. אז הם עשו שם משמרות, הם עזרו לו. הגמרא אומרת, ספרת שאשתו, אחרי כמה ימים, היא בכל אופן, היא כועסת, אבל כמה ימים זה עובר. היא שלחה את הבת שלה לראות מה קורה עם אבא. אז הבת שלה באה לשם, אז הוא אמר לה, לכי תגידי לי, אבא, שאם היא לא רוצה להחליף לי, יש פה מי שיחליף לי. אז היא חזרה הביתה. אז הצדיקים, הם מבקשים על עצמם את האיסורים האלה. מדוע? כי יש בחינה שהצדיקים לא יכולים לעזור, אלא אם כן הם מקבלים על עצמם איסורים. כי זה מבטל את הכל, זה מבטל את כל הטבע, הדבר הזה. אבל באמת יש עוד דברים.
איסורים של הגוף זה הדבר הכי קשה כאילו שיכול להיות. איסורים של הנפש עוד אפשר להתמודד, אבל כשיש איסורים של הגוף...
זה מחלוקת בין החכמים.
אדם כואב לו, סתם לדוגמה, כואב לו איזה משהו מאוד מאוד מאוד, הוא לא נמצא בתוך הכאב הזה.
נכון. אני רק אומר, יש כאלה שאומרים שאיסורי נפש, ויש אומרים ככה, שהקדוש ברוך הוא יציל את כל עם ישראל גם מזה וגם מזה. ובאמת זה, אנחנו לא יודעים. אבל ברגע שהצדיקים מוכנים לקבל על עצמם, זה ממתיק מעלינו. אבל מה העבודה של הצדיק בתוך האיסורים? איזה עבודה? יש לו בתוך האיסורים.
לקבל אותם באהבה.
לקבל באהבה ובשמחה. בזה הוא מציל אותנו. ולכן, מכוח הזה שהוא מקבל באהבה ובשמחה, נשלח לנו הרהורים לדון את הקדוש ברוך הוא לכף זכות. כי אחרת לא היה נמשך לנו. וכמו, הזכרנו כמה פעמים, שזה סוד הפטירה של רבי עקיבא. שסרקו את גופו במסרקות של ברזל. ומה הוא עשה, רבי עקיבא? היה קורא קריאת שמע באהבה. יש קושייה. יש איזה קושייה. כתוב בגמרא, במסכת ברכות, כתוב שבשעה שהוציאו את רבי עקיבא להורג, סרקו את גופו במסרקות של ברזל, היה קורא קריאת שמע, ושאלו אותו תלמידיו, עד כאן רבנו? אפילו פה אתה כזה דבקות. אז הוא אמר להם, כל ימי אמרתי, מי ייתן פסוק זה לידי ואקיימנו. זה כתוב בגמרא במסכת ברכות. בגמרא במסכת שבת כתוב שביום שנפטר רבי עקיבא, זה היה יום הכיפורים, ולא היה שם אף אחד איתו. ואז אליהו הנביא בא לתלמידו של רבי עקיבא במוצאי יום כיפור ואמר לו, רבך מת, בוא נלך לעסוק בקבורתו. ואליהו הנביא ותלמידו של רבי עקיבא, רבי שמעון המסוני, הלכו וקברו את רבי עקיבא בטבריה. שואל הבן איש חי, שואל שאלה, לכאורה, קשה. למה, מה קשה? במקום אחד כתוב שבשעה שהוא מת זה היה יום כיפורים ולא היה איתו אף אחד. בגמרא, במסכת ברכות כתוב שבשעה שסרקו את גופו במסרקות של ברזל, אז היו איתו תלמידה והוא קרא קריאת שמע. אז ככה הגמרא מספרת. אומר הבן איש חי, הוא שואל, לכאורה זה סותר. אז אומר ככה הבן איש חי. הוא אומר שמה שסרקו את גופו במסרקות של ברזל זה לא היה יום אחד. כל יום במשך יותר מחודש היו כל יום זורקים את גופו במסקות של ברזל, וכל יום היה אומר שמע ישראל. ביום הפטירה עצמה הם לא היו התלמידים שלו, כי זה היה יום הכיפורים. אבל באמת היו, כל יום היו זורקים את גופו במסקות של ברזל. עכשיו כל זה רבי
עקיבא... ביום הכיפורים רבי
עקיבא? כן. עכשיו כל זה בעצם שואלים את השאלה, למה בעצם רבי עקיבא ביקש את כל זה? מאיפה אנחנו יודעים שהוא ביקש את זה? זה מה שהקדוש ברוך אמר למשה רבנו. ולמעשה אנחנו גם רואים, כל ימי אמרתי, מי ייתן פסוק זה לידי וכימנו, שאזכה למות במסרקות של ברזל. שואלים את השאלה, למה רבי עקיבא רצה את הפטירה הזאת? מדוע רצה? היה לו כמה סיבות. היה כמה סיבות לרבי עקיבא. אומר רבנו הארי, שרבי עקיבא התכוון להמתיק דינים מעל עם ישראל עד שיבוא משיח צדקנו. ואין אנו יודעים עד כמה הוא מועיל לנו כל יום ויום במיטה שלו.
לכן... אפילו עכשיו סיפרת את הסיפור שלו וכמה מספרים את הסיפור שלו לאלפי שנים, את הסיפור הגבורה הזה שלו.
כן.
וזה משפיע עדיין, כל פעם, כל מי ששומע את הסיפור זה עושה אצלו הרהורי תשובה. עד כמה בן אדם היה מוכן למסור את הנפש בשביל הקדוש ברוך הוא.
נכון. ובשביל עם ישראל.
בשביל
עם ישראל. ולמעשה אנחנו...
קודשא בריך ובישראל אחד.
כן. למעשה אנחנו גם מזכירים את זה ומעוררים את זה כל יום בתפילה. ומי שזוכר, זה כל הסידורים הספרדים זה כתוב. והודו לשם, בהתחלה, בהתחלת פסוקי דזמרה, מה כתוב? אין נקמות השם, אין נקמות הופיע. מישהו זוכר מה כתוב שם?
שופט על הארץ.
כן. לעורר את זכותם של עשרת הרוגי מלכות ובפרט רבי עקיבא. למה שמו את זה שם? זה משאר הכוונות של רבנו הארי. רבנו הארי מסביר שבשעה שאנחנו אומרים אין נקמות השם, אין נקמות הופיעה, ומכוונים על עשרת הרוגי מלכות בכלל ובפרט רבי עקיבא, אומר בזה אנחנו מתקנים ומוציאים נשמות משאול תחתיות ומביאים אותם לזה ומעוררים אותם. יש בזה הרבה סודות בדבר הזה. אבל בפשטות זה למה רבי עקיבא זכה ועשרת הרוגי מלכות פעלו כזאת פעולה עבורנו? כי הם קיבלו את האיסורים באהבה. משם נמשכים אלינו הרהורי תשובה. כי בן אדם, זה צריך, אם אנחנו נתבונן, אף אדם לא יודע למה הוא חזר בתשובה. אף אחד לא יכול להסביר בעולם למה הוא חזר בתשובה. חזר בתשובה זה לאו דווקא היה חילוני מניעה הזה, שומר תורה מצוות. גם אדם שומר תורה מצוות כל הזמן צריך לחזור בתשובה. מה זה בכלל, מאיפה זה מתעורר הכוח הזה? זה סייעתא דשמיא מיוחדת שהקדוש ברוך הוא מוריד בלב האדם. אף אחד לא יכול להתחיל את הדרך הזאת מעצמו. מדוע? אדם עכשיו נמצא באיזשהו מקום בעולם, באיזושהי מציאות מסוימת. למה שהוא בכלל יזוז משם? איזה סיבה? מה, החומר לא טוב? נקנה חומר יותר טוב, מה הבעיה? מה, המסיבה הזאת היא לא מסיבה... אין לי חיות במסיבה הזאת, בסדר, יש מסיבות יותר טובות.
תקבל עוגות קצפת.
כן, עוגות קצפת. וברוך השם, אתה רואה איך שזה הכל משתכלל. אבל צריך לדעת, ככל שהחיצוניות והגשמיות הולכת ומשתכללת, אתם יודעים למה זה? כי היא נהיית יותר ויותר ריקה מתוכן. איפה שיש יופי ופאר והדר חיצוני, שם הרוחניות הכי קשה. יש מקומות בעולם שאם אדם מגיע לשם, הוא יראה תמונה. הכוונה תמונה של המציאות החיצונית הכי יפה בעולם, ואם הוא בא מארץ ישראל וקצת יתקרב לקדושה, הוא ירגיש כאילו שמו לו חבל על הצוואר וחונקים אותו כל שנייה ושנייה. זה כבר הרבה סיפרו לי את הדבר הזה, ובדידי אב ועובדה. הייתי לפני 3 שנים במיאמי ביץ', אמרתי זה עיר כמו ציור, כאילו ציירו אותה, זה לא זה. אחר כך הסבירו לי שמה שזה נקרא גן עדן של הגיהנום. אבל כשהיינו שם, אז הייתי עם עוד ידיד, הרגשנו כאילו אנחנו הולכים עם חבל על הצוואר וחונקים אותנו. אין חיות. אין, ממש מרגישים, אין פה שום דבר. זה הכל ריק. זה כמו הכל איזה פוסטר. אז זה מה שרבנו אומר, מתחילים להתעורר הרהורי תשובה בתוך האדם. ואז הוא עדיין, רבנו אומר ככה, מתחרט וחוזר, מתחרט וחוזר אל השכרות ואל התאוות. וככה זה רצו ושוב, ופעם אחד הלך חלום, הוא הלך לישון וחלם חלום, ואומרים לו בחלום שבמקום פלוני יש יריד ביום פלוני שילך לשם. ומה שיזדמן לו בראשונה, איזה עבודה, אבל רבנו לא אומר איזה עבודה, רבנו אומר איזה עבדות. להסתכר יעשה אותה עבדות, אף אם אינו לפי כבודו. פירוש הדבר, אמרו לו, לך למקום מסוים, יריד מסוים, זה איזה שוק, ומה שיציעו לך, הדבר הראשון שיציעו לך, תקח אותו. גם אם זה לא מתאים לך הדבר הזה. והחלום נכנס בו מאוד, אבל כדרך העולם זה עבר ממנו. אבל כל פעם החלום הזה היה חוזר. ויום אחד אמרו לו בחלום, אם אתה רוצה לרחם על עצמך, תעשה את מה שאמרנו לך בחלום. והוא הוכרח לקיים את החלום. והלך ונתן את כל המעות שהיה לו עדיין על האכסניה, ולקח בגדים פשוטים ונסע ליריד הזה, למקום הזה. והשכים והלך אל היריד, הוא פגע בו סוחר אחד. ואמר לו, רוצנך, הסוחר אמר לו, רוצנך להסתכר באיזה עבדות? שימו לב, לכאורה, מי משתמש במילה הזאת עבדות? מה היה צריך להגיד? איזה עבודה? מה זה העבדות? צריך להבין את זה. אמר לו, מכיוון שאמרו לו בחלום, מה שיציעו לך דבר ראשון תקבל, אז אמר לו, כן. אמר לו, אני צריך, הסוחר הזה, אמר לו, אני צריך להוליך בהמות, ממקום למקום. אתה מוכן לעבוד אצלי? ולא היה לו פנאי ליישב את עצמו בזה, מחמת החלום, ומיד אמר כן. והסוחר סחרו תכף, ותכף התחיל לשמש אותו. הכוונה לצוות עליו, כדרך אדון על משרתיו, והוא התחיל להסתכל בעצמו, מה עשה? הרי זה בכלל לא מתאים לי. מה, אני מתאים לעבודה כזאת? להוליך בהמות? כי הוא היה אדם, איש עדין. ואתה יצטרך להוליך בהמות, ויצטרך ללכת רגלי אצל הבהמות, אך אי אפשר להתחרט. והסוחר כבר התנהג איתו כדרך האדון, ושאל את הסוחר, איך אלך לבדי עם הבהמות? אמר לו, אל תדאג, יש עוד רועים שהם הוליכים את הבהמות שלי, ותלך עמם. ונתן לידו איזה בהמות שיוליכם, והוליכם מחוץ לעיר. ושם נתקפצו יחד שאר הרועים המוליכים את הבהמות, והלכו יחד, והוליך את הבהמות. והסוחר היה רוכב על הסוס, והלך אצלם, והסוחר היה רוכב באכזריות, וכנגדו באכזריות יותר מאוד. והוא היה מתפחד מאוד מאוד מן הסוחר, מחמת שראהו באכזריות גדולה כנגדו. והיה מתיירא פן יכה אותו הכה אחת במקלו וימות תכף. והיה הולך עם הבהמות והסוחר אצלם. ובאו לאיזה מקום, ולקח השק שמונח בו הלחם של הרועים, ונתן להם לאכול, וגם לא נתנו לאכול. אז אמרו לו בחלום, אתה צריך להגיע למקום מסוים, מה שיגידו לך לעבוד, תיקח את העבודה הזאת. פה למעשה, ונתנו לו לעבוד להיות רועה בהמות, להעביר בהמות ממקום למקום. למעשה רבנו רומז פה רמז מאוד מאוד גדול. זו נקודה מאוד מאוד עמוקה מה שרבנו אומר. מכיוון שאנחנו התקשרנו עם הנפש הבהמית, ולצריך לדעת שההתקשרות שלנו עם הנפש הבהמית זה לא מתחיל ממקום שאנחנו יודעים. זה הרבה הרבה יותר עתיק יומין. זה מתחיל בעצם מחטא אדם הראשון. כי כבר בחטא אדם הראשון, פעם קצת דיברנו על זה, אבל יש בזה סוד מאוד גדול, כל הנשמות נדבק בהם כבר מבחינת הנפש הבהמית. וזה הולך ומתגלה במציאות שלנו בעולם הזה. וזה לא פעם אחת שאנחנו פה. וכל הנקודה שלנו אמרנו זה לברר את הנפש הבהמית. הבן אומר, כדי לברר את זה, כי פה מתחיל כבר שלב התיקון של הבן מלך. אז קודם כל צריך שיהיה עבודה עם הבהמות. ומה, איך הוא קורא לעבודה הזאת? עבדות. יש מצבים, וכל אחד מאיתנו מוליכים אותו בחיים לכל מיני מצבים שאנחנו צריכים, מרגישים לפעמים שאנחנו כאילו עבד. צריכים לעבוד מאוד קשה. היום אנחנו רואים הרבה מאוד, עובדים מאוד קשה. עכשיו מישהו דיבר איתי לפני שהגעתי לשוק. אומר לי, הוא מחפש עבודה, אומר לי, מציעים לי עבודה 10 שעות ביום ומוכנים לתת לי את ה-30 שקל לזה. אומר, אני חייב את העבודה, אני חייב כסף. אומר, אבל עבודה מאוד מאוד קשה, נותנים 30 שקל. באמת, מעבידים את הדור הזה. מאיפה מתחילה העבדות הזאת באתגליה בעולם הזה? מי אמר את הדבר הזה? פרעו. תכבד העבודה על האנשים. מה זה תכבד העבודה? ואל אישו בדברי שקר, כן. למה תכבד העבודה על האנשים? כי יש תיקון בסוד העבדות. נסביר קצת את העומק של הדבר. ברגע שאדם כבר התחבר והתקשר עם העולם הזה, עם תאוות העולם הזה, עם הנפש הבהמית, חייב להיות שלב, זה לא לעד בנת הנצחים, אבל חייב להיות שלב שהאדם יהיה לו עבודה קשה באיזשהו עניין בעולם הזה. והעבודה הזאת, בתוך העבודה הוא למעשה יתקן את הבחינה של הנפש הבהמית הזאת, שיש בתוכו. וצריך לדעת שהדבר הזה זה מהגדול ביותר ועד הקטן ביותר, כל אחד חייב לעבור איזו בחינה של עבדות. היום סידרו את זה. היום מאוד קל לפתות את האדם. אומרים לו, יש לך משרה בהייטק, טלפון על חשבוננו, ניתן לך גם את הדור ה-15, מכונית על חשבוננו, דלקן, הכל. בן אדם אומר, שמע, מצאתי את גן עדן. טוב, הולך שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, פתאום הוא מוצא את עצמו מ-7 בבוקר עד 12 בלילה, רק רואה מחשבים, מספרים מול העיניים שלו. עובד, עובד ב... רק מה זה... מרפדים את זה קצת, אבל בעצם זה עבדות מאוד קשה.
הוא קורא לזה רמת חיים גבוהה.
כן. מאיפה זה התחיל הסיפור הזה? מפרו. ככה פרו העביד את עם ישראל. אמר להם, יש פה מפעלי הייטק, זה רק המוכשרים יכולים להתקבל לזה, אבל עם ישראל מוכשר, אז כולם התקבלו לשם, חוץ משבט לוי, וכולם התחילו לעבוד קשה. למעשה זה גם, זה קורה כל הזמן הדבר הזה. מדוע? כי חייב להיות איזושהי בחינה של עבדות בעולם הזה, זה באמת לא חייב להיות דווקא בעבודה, זה יכול להיות בכל מיני מצבים. מעבידים את האדם, והקושי של העבודה, או הקושי של המציאות, זה עצמו מזכך את האדם מבחינת הנפש הבהמית שלו. למעשה, אמרנו, זה מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, הדבר הזה.
שאלה רק רגע רב, סליחה שאני מפריע. למה דווקא להיות רואה של בהמות?
פה רבנו מרמז...
אולי משהו מרמז על משה רבנו?
לא, לא, אני אגיד, אני אסביר.
מקרב יהודים וכאלה?
לא, שנייה, רק שנייה. שאלת שאלה, זה למה דווקא, למה רבנו דווקא בחר עבודה רואה בהמות? הוא בא לרמז פה על הפנימיות, שזה תיקון הנפש הבהמית. ובאמת, אנחנו רואים את זה צדיקים מאוד גדולים שעסקו בזה כפשוטו. מי היה הראשון שאנחנו רואים שהיה רואה צאן, רואה בהמות? למעשה לא הראשון, אבל יעקב אבינו, יעקב אבינו. יעקב אבינו, שימו לב, יעקב אבינו, זה בבחינת עבודה של צדיקים מאוד גדולים, אבל לא היה צריך לתקן, יש בזה סוד גדול, הוא היה צריך לתקן בחינות של נפש בהמית שנפלה בבריאה, בעולם וגם בתוכו, כמובן לפי מדרגתו שהיא עצומה מאוד, הוא היה צריך לתקן בחינות של הנפש הבהמית. וכדי לפעול את הפעולה שלו בעולם, מה בעצם הייתה הפעולה העיקרית של יעקב אבינו בעולם? התכלית של כל העבודה שלו.
להביא את עם ישראל.
להוליד את עם ישראל. הוא הוליד את 12 שבטים, משם יצא. זו עבודה, הייתה עבודה מאוד לא פשוטה. בשביל זה הוא צריך להקים בית. וכדי להקים את הבית הכי קדוש בעולם, הוא צריך גם אישה, את הנשים המתאימות לזה. נכון? שימו לב, כדי לקבל את הנשים, מה הוא צריך לעשות? שבע שנים הוא צריך להיות רואה בהמות בצל לבן. גם בשביל שבע שנים, הוא חשב שזה בשביל רחל, אבל זה היה בשביל לאה, ואחר כך עוד שבע שנים בשביל רחל. אז כתוב, למה יעקב אבינו, רבנו אריק כותב, למה היה צריך להיות רואה בהמות? כדי לתקן כל הבחינות של הנפש הבהמית שיש בעולם ובבריאה. לכן הוא זכה לתקן את זה בשלמות מאוד גדולה, ואז הוא היה יכול להוליד את כל עם ישראל. אז המציאות, הרבה פעמים שאנחנו מרגישים שמעבידים אותנו, עכשיו, בדרך כלל זה מצטייר, נעשה בדרך של עבודה כפשוטו. אבל צריך לדעת, זה לא חייב להיות בתור עבודה. יש לפעמים שיתנו עבדות לאדם, לאו דווקא במסגרת הפרנסה, אולי יש לו פרנסה, אבל פתאום הוא יצטרך לטפל במישהו, לעזור במישהו. איך שלא יהיה, תמיד יתנו לו עבודה קשה לבן אדם. וצריך לדעת, לא להתמרמר כנגד העבודה הזאת, כי יש בה משהו טוב מאוד בעבודה הזאת. כי ברגע שאנחנו זוכים לעשות את העבודה הזאת, אנחנו מתקנים משהו מאוד מאוד פנימי בתוכנו, שזה הבחינה של הרואה בהמות. עכשיו, זה, כמו שאמרנו, זה יכול להצטייר בכל מיני דרכים, אבל התיקון הפנימי זה הנפש הבהמית, לכן רבנו אמר רואה בהמות. אבל, אמרת נכון, שהצדיקים הגדולים, הם לא עוסקים רק בבחינת התיקון הפרטי שלהם, אלא הם עוסקים בתיקון כל נשמות ישראל. ובסוד חטא אדם הראשון, נשמות ישראל מאוד נפלו, ויעקב אבינו הוציא את כל עם ישראל. בעולם הוא הוליד את ה-12 שבטים, אבל למעשה את כל הנשמות הוא הוציא ממקומות לא טובים והתחיל לעסוק בתיקונם. זה הכבשים, אנחנו היינו הכבשים של יעקב אבינו. אז זה מה שהוא אומר. ואומר רבנו שהיה מתייחס אליו באכזריות, הבן מלאכה, הסוחר, היה מתייחס אליו באכזריות. מדוע? כי בטבע האדם, זה האדם בטבעו רוצה לברוח משם. אז תמיד יסגרו אותו באיזשהו דרך של קושי שהוא לא יוכל להשתחרר משם.
הסוחר מי הוא? הצדיק?
לא, הסוחר, הסוחר זה הסמך מם שקיבל עכשיו רשות להעביד את הבן אדם. זה פרעו שמעביד את עם ישראל. יש איזה מקרה, ידי טוב שלי, שהתחתן, הקים בית והכל טוב. יום אחד, לא עלינו, אשתו נפלה לחולשה מאוד מאוד גדולה, וזה מציאות. מה הוא יכול לעשות? עכשיו יש ברוך השם, יש כבר שישה או שבעה ילדים יש בבית, והם קטנים. אין מי שיטפל בהם. משהו מה הוא יעשה? יברח? אז היה כל רגע הוא כל שלושה ימים חושב לברוח. אז, אבל ברגע שהוא חושב, איך שהוא חושב לברוח, הוא אומר, אבל מי ייתן להם אוכל? מי יחץ אותם? הוא רואה שאשתו לא... מסכנה, היא לא יכולה לעשות את זה. שימו לו, מה עשו? סגרו עליו. איך אומרים היום? עשו לו מלכוד, מלכוד 22. הוא לא יכול להשתחרר, הוא רוצה להשתחרר משם, אבל לא נותנים לו להשתחרר. למה? הוא צריך את הסוג העבדות הזאת, בבחינה הזאת. לכן שקורה כזה דבר לאדם, שנדע לקבל את זה בצורה נכונה. קודם כל, תראה לדעת, כל זה זה זמני, זה לא הולך להיות לעד בנצח נצחים, קצם לחושך. אבל כל אדם, לפי שורש נשמתו, לפי התיקון שלו, חייב לעבור את הבחינה הזאת. ובדור שלנו, זה אין אחד שיכול להשתחרר מהדבר הזה. אבל זה מה שכתוב, זה בפרשת השבוע. יש אולי ספר במדבר, סליחה, ספר ויקרא, פרשת השבוע. בשבת הייתה פרשת בער, נכון? הייתה פרשת בער. אז מה זה פרשת בער? יש שם את כל דיני עבד עברי. אז יש אדם נמכר להיות עבד ליהודי. תודה. נמכר להיות עבד ליהודי. זה מצב אחד. ויש מצב שהוא נמכר להיות עבד לגוי. והתורה מדברת איתנו, פה בפרשה היא מדברת, התורה מדברת למעשה כל, יש הלכות שנקראים עבד עברי. זה לא מצוי היום בצורה החיצונית של הדבר, בצורה הפנימית ודאי שזה מצוי. כולנו עבדים היום, אבל לעבדות הזאת. אבל יש בבחינה, יש הלכה שנקראת הלכה של עבד.
רבנו אומר שיש אחד שהוא בן חורין.
כן.
אחד בדור שהוא בן חורין.
כן, זה הצדיק. כן, צדיק הדור. אז פה, אחרי שהפרשה מדברת על כל העניין של העבד עברי, מה היא אומרת בסוף הפרשה? ואם לא יגאל באלה, התורה הציעה כמה דרכים שהוא יצא לחירות, והוא לא יצא, ואם כל זה לא, הוא לא יצא בכל הדרכים עד כאן, ויצא בשנת היובל ובניו עמו. מה זה נקרא שנת היובל? בשנת היובל זה אחת לחמישים שנה. זה שער החמישים של הקדושה שהיו תוקעים בשופר, ביום הכיפורים של שנת היובל היו תוקעים בשופר, וכל העבדים היו משתחררים. השנה הזאת, התקיעה הזאת מרמזת, ביום הוא יתקע בשופר גדול. זאת אומרת, יש הבטחה שכולנו נצא לחירות. למה כולנו נצא לחירות? כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אני השם אלוקיכם. בסופו של דבר צריך לדעת, כל העבדות בעולם הזה זה לתקן את הנפש הבהמית כדי להגיע לאן? לחירות האמיתית. ומה זה החירות האמיתית? כי עבדי הם. זה כתוב בפרשת השבוע. עכשיו נתבונן קצת בעומק הדבר, שזה הסוד של תיקון הבהמות. מה עומק הדבר? רש"י אומר, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, ואת, כל עבדות שתהיה אחרת היא זמנית, והיא לא קבועה, והיא מוגבלת. למה? מדוע? כי אנחנו כבר עבדים של הקדוש ברוך הוא. אז מה אומר רש"י? רש"י כותב ככה, שטרי קודם. מה הכוונה שטרי קודם? כשהיו קונים עבד, היה בדין, היו עושים שטר על המחירה הזאת, והיה כתוב בשטר, ראובן עבד לשמעון כך וכך זמן. זה נקרא עבד עברי. גם לגוי, אם היה מצב שזה יותר קשה, שאדם היה נקרא להיות עבד לגוי, גם זה, יש שטר. אז אומר רש"י, אבל תזכרו, כל השטרות שלכם הם זמניים, הם מוגבלים. למה? כי לי יש שטר על עם ישראל. על כל יהודי יש לי שטר שהוא קודם. אם שני אנשים באים ואומרים על אותו אחד, ראובן, זה ראובן, הוא עבד שלי. כל אחד אומר, הוא עבד שלי. באים לבית דין, וכל אחד טוען, הוא עבד שלי. מה הבית דין יגיד להם? טוב, תראו לנו את השטר שלכם. מי שהשטר שלו הראשון, קודם, אז הוא באמת הוא הבעלים האמיתיים. אומר, רש"י אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לכל הבריאה, לפרו, לכל הבריאה, להייטק, לכולם. השטר שלי קודם על כל יהודי. ורוצים להביא יהודי, רוצים לעשות אותו עבד. באמת, הדיבור הזה של רש"י, זה סוד מאוד מאוד גדול. זה מאוד, סוד מאוד מאוד גדול, שמאוד קשור לסיפור שלנו. עכשיו נתבונן קצת בעומק הדבר, מה זה בכלל המושג של להיות עבד? מה זה בכלל העניין של עבדות, בעומק הדבר? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם וברא אותנו במציאות שלעולם אנחנו בעולם הזה חסרים. תמיד חסר לנו. בעולם הזה המציאות של האדם שתמיד חסר לאדם. בגלל שחסר לנו, אנחנו כל הזמן בעצם מחפשים דרכים להשלים את החסרון שלנו. באמת, השורש של החסרון הוא רוחני ונפשי. חסר לנו שמחה, חסר לנו חיות, חסר לנו עונג, חסר לנו כל מיני בחינות כאלה. גם בגשמי אנחנו מרגישים את זה, שאנחנו כל כמה שעות צריכים לאכול. אם לא נאכל, לא נחזיק מעמד. אז אנחנו במציאות של חסרון. ברגע שדבר משלים לנו את החסרון, ונותן לנו חיות, נותן לנו שמחה, נותן לנו תענוג, ואז מה קורה לנו? אם אנחנו מקבלים מקום מסוים תענוג, מה קורה לנו? אנחנו הופכים להיות עבדים של הסיבה של מקור התענוג. שאדם, אם לאדם יש איזו עוגת קצפת, או גבינה, מה שאתם אוהבים יותר, אז יש לו איזו עוגה. והוא אוכל את העוגה, הוא מרגיש תענוגים ממש, נכלל באין סוף, הוא מרגיש, הוא עולה לעולמות עליונים. והוא מרגיש כזה תענוג, טוב, הוא לא יכול כל יום לשבת, הוא לא יכול לחיות ככה, כל יום הוא יאכל עוגות. צריך גבולות. אז כל יום בארבע אחר הצהריים, קבוע, הוא אוכל עוגת קצפת בארבע אחר הצהריים. לפני שהוא אוכל את עוגת קצפת, הוא מקפיד לפחות שעתיים שלוש לא לאכול שום דבר. למה? להכין כלים, לקבל את האור האלוקי הזה, שיש בעוגת קצפת. הוא מכין את עצמו. שימו לב, אם זה תענוג מאוד מאוד גדול, אז כל הסדר יום שלו גם מסתובב סביב זה. הכל הוא מכין את עצמו לקראת התענוג הזה. הוא עובד בעצם את העוגה. הוא למעשה הופך להיות עבד של העוגה. ומה יקרה אם ניקח ממנו את העוגה הזאת? יום אחד הוא לא יקבל את העוגה הזאת. איך אנחנו קוראים לזה היום?
קריז,
הוא נהיה משוגע, זה קריז, שימו לב, מפה לומדים הרבה על מציאות הנפש, איזה עדיני. ברגע שהאדם לא מקבל את התענוג שלו, הוא נהיה משוגע. זה כולנו, זה לא, זה שאף אחד לא ייקח את זה אישי, זה המציאות של כולנו ככה. בבוקר, בן אדם שרגיל לשתות כוס קפה אחרי התפילה, והוא יכול מחפר עוון אם לא ייתנו לו. אמרתי, יש בירושלים בית כנסת, שיש שם פינת קפה אחרי שחרית. יום אחד אמרתי לאחראי שם, אמרתי לו, ישר כוח, אתה לא יודע איזה מצווה אתה עושה. מה, בסך הכל נותן קפה? אמרתי לו, לא, זה לא בסך הכל קפה, זה אתה עושה שלום בית. אתה יודע מה זה בעל מגיע אחרי התפילה הביתה ואין לו כוס קפה על השנייה שהוא נוגע? הוא יכול שם להרביץ בבית, זה אי אפשר לדעת מה יקרה. כולנו בעצם, באיזשהו מקום, ברמות שונות, בבחינות שונות, אנחנו עובדים את המציאות של העולם הזה. אנחנו חייבים לקבל את זה. כשאנחנו הופכים להיות עבדים של העולם הזה, בפרט של דברים עוצמתיים, ובדברי איסור יש עוצמות לדברים האלה, אנחנו הופכים רק להיות בעצם עבדים אל המציאות הזאת. וכל החיים שלנו מתחילים להסתובב סביב הדבר הזה. זה דבר ידוע. יש שלב שהאדם כבר לא יכול להשתחרר מהמקום הזה. יש כבלים, יש כאלה כבלים, הנפש כל כך מתרגלת לדבר הזה, שהיא כבר לא יכולה להשתחרר משם. גם על זה יש מושג מודרני, נכון? לדבר הזה. איך אנחנו קוראים לזה היום? כתוב פה, וחישב עם קונו, תראו איך הכל יש לו שורש, וחישב עם קונו משנת ימכרו לו, עד שנת היובל. זאת אומרת, עבד עברי, עבד, מה היו עושים לעבד? כדי שהוא יהיה עבד, מה היו עושים לו? מוכרים אותו. לכן זה הסוד של המחור. אדם נהיה מחור בעצם לאדון שלו, לעוגת קצפת. הוא נהיה מחור, הוא כבר לא יכול להתנתק, הוא צריך עכשיו גמילה. עכשיו, כל העולם הזה זה הכל מלבושים של חיות כדי לקשור אותנו. מה היום ההתמכרות הכי קשה? היום, בדור שלנו, מה ההתמכרות הכי קשה? מה?
אייפונים.
זה ההתמכרות הכי קשה. היום, לא תיתן לבן אדם את הסם שהוא רגיל, בסדר, יהיה לו מאוד קשה, אבל הוא יכול לעבור את זה. תיקח מבן אדם את האייפון, והוא אוכל מחפר אבון. יש סכנות נפשות. יש יהודי. אתמול בלילה דיברתי איתו. הלכתי אליו הביתה לדבר איתו ועם אשתו. אז אמרתי לו, תראה, אני רואה מבחוץ, מישהו שאני מכיר אותו טוב, אני אומר לו, אני רואה מבחוץ שאתה כבר יותר מדי בזה. הוא עושה דברים טובים, אבל זה צריך גם לזה מידה. אז אמרתי, אני אדבר, ראיתי שהוא כבר אין לי מי לדבר, אמרתי, אני אדבר עם אשתו שתרביץ לו, שתוציא אותו קצת מזה. אז היא אומרת לי, זה מה שאתה יודע? היא אומרת לו, מה אני אספר לך? היא אומרת לי, מה אני אספר לך? היא אומרת, לפני כמה ימים היינו בזה, הלכנו לשחות בים, והיא אומרת, הוא נכנס לים, הוא סוחב והוא מדבר באייפון, בטלפון. איזה, זה, אמרתי, אני ככה, אני כבר לא יכול לטפל בך, אתה יותר מדי, זה מחור יותר מדי. אז זה, אנחנו מתמכרים. למה מתמכרים? זה הסוד של העבדות, שבפנימיות, בעומק הפנימי זה, שיש דרך, סיבה, שנותנת לנו חיות ותענוג, אנחנו למעשה בעצם הופכים להיות מכורים אל הדבר הזה, עבדים לדבר הזה. באמת, היה, יש צד להגיד, זה מציאות שאי אפשר להתנתק ממנה. אנחנו רואים, יש מצבים שהאדם, גם באמת כל אחד יכול לראות את זה בתוכו. יש מקומות, יש מצבים שאנחנו לא יכולים להתנתק מזה בשום פנים ואופן. אז איך להתנתק מזה? זה מה שכתוב בפרשה. שטרי קודם. מה הכוונה השטר שלי קודם? הקדוש ברוך הוא אומר, אתם קשורים איתי עם התענוגים שלי, עם האושר שלי, בהרבה הרבה לפני כל השטרות של עבדות העולם הזה. בגלל שיש לקדוש ברוך הוא שטר עלינו, כמובן התחברות והתקשרות איתנו, זה הכוח שלנו להשתחרר מכל העולם הזה. אחרת לא היינו יכולים בשום פנים ואופן באמת להשתחרר מזה. והשטרי קודם, זה השטר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו צריך לגלות את השטר הזה. אנחנו לא יכולים לגלות את השטר. מה הכוונה? הוא צריך לגלות לתוך הנשמה שלנו את האושר ואת החיות, ואת האור שלו בתוכנו. וברגע שיהודי מגלה את זה בתוכו, ברגע אחד אנחנו רואים, הוא בורח מהעבדות של העולם הזה. לכן אנחנו רואים, בן אדם, בתוך סמים, בתוך מסיבות, בתוך השיגונות, במנתן, עם כסף וכן הלאה, ופתאום הוא בורח לקדוש ברוך הוא. איך הוא בורח לקדוש ברוך הוא? איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא גילה את השטר שלו. איך הוא גילה את השטר שלו? נתן לו ניצוץ בלב. פתאום נתן לו ניצוץ בלב. אז מה קורה לנשמה? היא נזכרת בשנים קדמוניות. היא נזכרת שהיא הייתה מחוברת עם הקדוש ברוך הוא, שזה הסוד שטרי קודם. אז היא נזכרת בזה, פתאום האדם יקבל כוח לא טבעי, להתנתק מכל עבדות העולם הזה. ובאמת, אם הקדוש ברוך הוא היה מגלה עוד ניצוץ אחד, לא הייתה עבדות של העולם הזה בכלל. אף אחד לא היה רוצה את זה. אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה פה עבודה ובחירה, מה הוא עושה? מגלה לנו את הניצוץ ומסתיר את הניצוץ. מגלה ומסתיר מאיתנו את הניצוץ. לכן אנחנו רצו ושוב, פעם הלך, פעם גלך. אז זה העומק של העבדות. העומק של העבדות זה שהקדוש ברוך הוא מוריד אותנו לעולם הזה. לעסוק בעניינים של העולם הזה, מה העבודה שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לתקן? העבודה שלנו כדי לתקן את זה, זה בתוך מה שעובר אלינו בעבדות העולם הזה, לצעוק אליו, להתחבר איתו, לחשוב עליו. זה צריך לדעת, כל נקודה שאדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, בתוך מציאות העולם הזה, שהוא רואה בהמות עכשיו, מוליך בהמות ממקום למקום, זה עצמו התיקון. מדוע זה התיקון? כי לפני זה, האדם היה רואה בהמות, אבל הוא חשב שזה תכלית הבריאה. ועד רבה, הוא התפלל שזה רק יעבור עוד בהמות, שהיא תתגבר ותתעצם הנפש הבהמית. פעם אמרתי למישהו גידלו אותנו באופן כזה שאם תהיה איזה תאווה בעולם הזה ולא נעשה אותה, אנחנו ניתן את הדין על זה. לכן הדור הזה כל כך רץ במסירות נפש עצומה. מוכנים לנסוע לכל העולם, זה מסירות נפש עצומה. רק לתפוס את התאוות של העולם הזה. כל אחד מרגיש, תשמע, אם יש פה איזה תאווה שאני לא אקבל אותה, אני יקחו אותי לגיהנום על הדבר הזה. אנשים בפחד רצים אחרי התאוות. אז קודם לכן, כל אחד חיפשנו את זה. עכשיו אנחנו רוצים להשתחרר מזה, אז משמיים מעבירים אותנו את העבדות הזאת. העבודה שלנו זה לצעוק על הדבר הזה, לצעוק צעקות על הדבר הזה. אז זה הבחינה של התיקון של הבהמות. אחר כך נראה שיש עבודה יותר רוחנית, לברר יותר את האמת מבחינה רוחנית. זה שלבים, זה מדרגות בבירור. בהתחלה צריך לברר את הגשמיות, את השקר שיש בגשמיות. והבירור של השקר, זה תמיד אנחנו צריכים לדעת. הלכה למעשה, זה לצעוק לקדוש ברוך הוא בכל מקום שאנחנו נמצאים. מה קרה? מישהו צפס אותך פה והוליך אותך לאיזה פאב? תצעק אל השם מהפאב. משם תצעק לשם. היה איזה יהודי שאחרי שנים חזר להשתמש בסמים. אז הוא, אמר לי, וזה לא היה, הוא לא ישן עשבים, זה היה הרבה יותר חריף. אז הוא סיפר לי את זה, אז אמרתי לו, אז שאלתי אותו כמה זמן לוקח לו מהבית עד שהוא מגיע לסוחר. הוא היה גר בקרית ספר והיה כלנה בלוד. אז אמר לי 50 דקות. אמרתי לו, נכון, התקרבת לרבנו? אמר לי, כן. אמרתי לו, 50 דקות, תעשה את השעה התבודדות, תעשה בדרך לסוחר. אז אמר לי, מה, אתה רוצה שאני אתבודד בדרך שאני הולך לקלוט זה? זה סמים, לא נעים לי. אמרתי לו, תראה, בקשר לזה שלא נעים לך, הקדוש ברוך הוא בין כה וכה יודע שאתה הולך, אז זה בסדר, אז אתה לא צריך. אז אמר, טוב, אז על מה אני זה? על מה אני אתבודד? אמרתי לו, על מה שעובר עליך כרגע, ברגע זה תתבודד. תגיד לשם, תראה מה קורה איתי, תראה לאן אני הולך. תצעק מהמקום הזה לקדוש ברוך הוא. אמר, זה לא, תשמע, זה לא נעים. אמרתי לו, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, לחזק אותו. אמרתי לו, תראה, ברוך השם, הרבה דורות כבר יש צדיקים שזוכים להתבודד. על מה מתבודדים? לזכות להיות תלמידי חכמים וקדושים וטהורים, כן. אבל התבודדות כזאת של אחד הולך לקנות סמים, זה עוד לא היה אף פעם. אתה תחדש דרך חדשה בהתבודדות. ברוך השם שהוא עשה את זה. עשה את זה וזכה לצאת מזה. שמוליכים אותנו מכל הדרכים האלה, אנחנו צריכים לדעת, הפנימיות של הדבר זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מכל מקום שבו אנחנו נמצאים. זה הסוד של התיקון. לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא, גם בתוך העבדות הזאת, לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא. וזה עצמו התיקון. התיקון עצמו זה שאדם זוכה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בתוך העבדות שלו. אחר כך יהיה כבר, בשלב ב' זה בירורים אחרים, יותר רוחניים. יותר בירורים איפה אמת, איפה השקר. לכן, הכל זה מתחלק לשתיים. נפש בהמית, ואחר כך הבחינה היותר רוחנית של הבירור הזה. אז יצא, מעניין, סיימנו. אז יצא לי לראות איזו שאלה, למעשה, המקור, יש לה רמז בגמרא, אבל יותר דנו הפוסקים אחרי זה. שאלה מאוד מעניינת. הכדור הארץ הוא עגול, נכון? אם הוא עגול... היום אמרו שלא, אבל היום?
היום גם שמעתי כאלה ויש תיאוריות חדשות.
יש תיאוריות חדשות.
אולי נשנו,
הם נשנו, הם הוא אומר שכנראה שהיה להם היה איזה סימפטום שעשה את העגול לזה. דרך אגב, אם אתם זוכרים, לפני כמה זמן מישהו אמר לי, בא בטענות על התורה, על החרדים, שממש אנחנו פרימיטיביים. אז אמרתי לו, בסדר, אולי אתה צודק, רק תסביר לי מה הכוונה. הוא אומר, אתם לא יודעים שום דבר מהמדע. לא, לא היה לי נעים, לא אמרתי לו את זה, אבל איזה שוטה. דיברתי איתו, אמרתי, איזה שוטה. דווקא בנקודה הזאת לקחת, תגיד בכל שאנחנו פרימיטיביים. יש, בגמרא יש כאלה ידיעות מדעיות, שהמדע עוד בכלל לוקח לו שנים עד שהוא מגיע אליהם, הדברים האלה. מה? כן. זה, לפני 500-600 שנה, קופרניקוס, שטען שהעולם העגול, היה אחד הראשונים מהגויים שטען שהעולם העגול, הכנסייה אמרו לו, תשמע, אם אתה לא מודה שהוא שטוח, נשרוף אותך. זה היה חכם, אמר, מה, שווה לי בן גבוך הוא עגול, מה זה משנה מה שאני אגיד? מה, טוב, אתם רוצים שיהיה שטוח, הוא שטוח, אבל רק שלא ישרפו אותו. כמה שנים אחרי זה הם התחילו לגלות את זה. זה כבר כתוב בזוהר, בפרשת ויקרא, כתוב שהעולם הוא עגול. אבל יש שאלה מאוד מעניינת. בגלל שהעולם הוא עגול, שימו לב, השמש זורחת. נניח, היא הולכת מכיוון מזרח למערב, נכון? עכשיו, ברגע שהיא זורחת נניח בארץ ישראל, 6 בבוקר זריחת החמה, נגיד שבכל העולם היום זה ב6 בבוקר, לא משנה. עכשיו, היא בארץ ישראל ב6 בבוקר. עכשיו, לאיזה כיוון היא הולכת השמש? למערב. אז לאיזה כיוון היא הולכת? נניח לאירופה, כיוון אנגליה. היא תגיע לאנגליה, תזרח באנגליה עוד 4 שעות. שיהיה בארץ 10 בבוקר, אז באנגליה יהיה 6 בבוקר. בניו יורק יהיה 7 שעות אחורה. אז זאת אומרת שאנחנו נהיה בשעה 6:07, זה יוצא 13:00. שאחת בצהריים בארץ, 6 בבוקר בניו יורק, הזריחת החמה. בלוס אנג'לס זה הבדל של 12 שעות. זאת אומרת ששש בערב אצלנו, 6 בבוקר בלוס אנג'לס. בואו נמשיך הלאה, בואו נלך עוד מערבה. עוד מערבה יש הוואי ואחר כך אוסטרליה. אז ההבדל בין אוסטרליה לבין הארץ זה כבר 18 שעות. זאת אומרת, 18 שעות. בשעה ש-12 בלילה אצלנו 12 בלילה, באוסטרליה יש זריחת החמה. אז עכשיו זה הנץ שלהם. בוא נלך עוד מערב, בוא נלך עוד. נגיע לירדן. ירדן, נגניח שיש רבע שעה בינינו לבין ירדן, אנחנו קרובים. אז ברגע שתהיה זריחת החמה בירדן, רבע שעה אחרי זה תהיה זריחת החמה אצלנו. אז אצלנו כבר זה פעם שנייה שזורחת החמה. בירדן, לפי החשבון הזה, נניח שהזריחה שהתחלנו לדבר עליה זה היה יום ראשון בבוקר. אז עכשיו השמש חזרה אלינו עוד פעם, עברו 24 שעות. אצלנו איזה יום זה?
שני.
בירדן, אם אנחנו מתחילים לחשב את הזריחה אצלנו, בירדן איזה יום זה? יום ראשון. אז צריך להחליט שיש איזה מקום בכדור הארץ שהוא נקרא התחלת הזריחה, ושם התחלף בין יום ליום. וזו סוגיה מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד קשה להחליט איזה יום, איזה יום בעצם זה חייב להיות בכדור הארץ יום שהתאריך מתחלף. למה? כמו שאמרנו, אם נתחיל נניח שמתחילים למדוד את זה מארץ ישראל, אז מתי שהזריחה מגיעה לארץ ישראל פעם שנייה, בירדן זה פעם ראשונה, כי זה מזרחית לארץ ישראל. זה סוגיה. אז בזה דנים, יש בזה דיונים. למעשה, לפני 150 שנה, לפני 160 שנה, אפילו 164 שנה, גם אומות העולם קבעו איזה יום שזה מתחיל. הם הבינו שהם חייבים שיהיה איזה יום שבו מתחלף היום. אז איפה זה, לפי התורה, איפה זה נמצא? לא, לא, זה צריך בכדור הארץ מקום שאתה מגדיר שם מתחיל היום.
לפי דעתי זה מארץ ישראל. ירושלים.
אז הסברה אומרת את זה, כי העולם נברא באמת מארץ ישראל, אבל מסיבות שונות לא ככה קבעו. זה לא סותר שזה מארץ ישראל, אני צריך
להגיד. מהנער שמתחלק לארבעה ראשים משם?
לא. זה מאוד... מאיפה? מה אתם אומרים? מה?
גריניץ.
לא, גריניץ זה הסכמת הגויים. זה ההסכמה של הגויים. הם לא מתחילים מגריניץ', אבל הם קבעו שקו האפס זה גריניץ'. לפי הגויים זה 180 מעלות מגריניץ', זה באוקיינוס השקט.
תל אביב.
לא, אני אגיד לך, זה לא בארץ. למרות שבאמת זה נכון שהארץ זה המרכז, תכף נראה גם למה. מה? זה ממזרח. איך אנחנו קוראים לצד מזרח?
ים.
קדם. קדם. לא, ים זה מערב. ים. המזרח זה קדם. מה זאת אומרת קדם? שהכל מתחיל, קדום לכל, זה המזרח. לכן זה מנקודה מזרחית. אז באמת דנו בזה הרבה מאוד, ויש על זה הרבה דיון. כל הגבול המזרחי, כל קו החוף המזרחי של אסיה, זה משם מתחילה הזריחה. בהודו, למעשה אם אנחנו הולכים ישירות, בהודו מתחילה הזריחה. יפן, זה מאוד מעניין, יפן... לפי הגויים, לפי הגויים. אבל... שתדע לכם שהיה בזה, אתם לא יודעים כמה שאלות, כמה ישבו על השאלה הזאת, מה הדין של יפן, לפי התורה, לפי התורה. יש בזה מחלוקת מאוד גדולה לגבי יפן.
מישיבת
מיר, הגיע לשם ישיבת מיר ולא ידעו מתי לשמור שבת. אם ביום ראשון של הארץ או ביום שבת של הארץ. ולמעשה בעיקר פסקו שביום ראשון של ארץ ישראל שם שומרים שבת. זאת יפן, למה ביפן מתחלף התאריך? סליחה, בהודו, בהודו, לא רק בהודו, זה הודו, סין, אוסטרליה, שם מתחלף התאריך. אז דנים בזה הרבה, דנים בזה השאלה הזאת הרבה. אבל מה יוצא? שארץ ישראל זה המרכז, ומי ארץ ישראל? זה יוצא 90 מעלות, זה כמה אלפי קילומטרים, עד הגבול של אסיה, זה המזרח. ומי ארץ ישראל מערבה, שזה עד סוף אנגליה, זה המערב. וארץ ישראל בעצם נמצאת באמצע בין המזרח למערב. אז כל העבודה שלנו בעולם הזה זה בירורי המערב והמזרח. כשהולכים מערבה, מבררים את העבדות של הנפש הבהמית. לכן אירופה זה מה שאנחנו היום קוראים התרבות המערבית, כי זה מישראל מערבה. וכשהולכים מזרחה, שימו לב, זה הכל הופך להיות יותר רוחני. בירורים הרבה יותר רוחניים. שזה מרמז על שתי הבירורים, מזרח ומערב. זה ארץ ישראל באמצע. יש בזה הרבה דברים עמוקים בנקודה הזאת. בסדר.